סימן לי שאנחנו אחרי הערה 98. מבחינה היסטורית אנחנו אחרי הסיפור של אליהו ואלישע והכרה והתפתחות בכלל ישראל במציאות, במירוק שעל ידי הייסורים הממרקים את המהות, העצמיות, הקומה הכלל ישראלית, במה שמתברר כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל. ומתוך אותם הייסורים הנוראים וזיגוקם המהותי בהגיעם לפרק ישראל המומר המחרף ומגדף בכוח מלכות העקום, העובדי כוכבים ומזלות, את אלוהים חי קדוש ישראל, עם תום זכות אבות ועם היאבקות הכשר גילוי המשיכיות של מלכות ישראל בריבוי הרבצת התורה וטהרתה באומה, ופי האומץ הקדושה הגבורה של קדושת האומה בבלטת ערך דיבור לשונה היהודית המיוחדת לעומת הסתרת אותה האורה המשיכית במהלך רזי עולם וזר הצדקם בחנת הדרך אל הגלות לבין האומות, באה השלילה של הארמית לשון התרדימה עם קרבתה ללשון תורה המתפרשת ממקור שר התורה שבארץ ישראל הנקרא אף הוא בשמו של משיח. והנה לשון קרובה זו הנזכרת בתורה עצמה בשתי מילים שהן אחת בלשון קודשה, תופסת היא מקומה ופסוק שלם בהופעת דבר השם לפנייה כלפי חוץ על ידי הנביא אשר מן הכהנים, אשר אחרי תקופת נבואת החזון של בן הקרח שראה את המלך בא היא בימצא ספר התורה בבית השם על ידי הכהונה בימי המלכות העוסקת בתשובה ומוכנה כבר אל הגלות עם גניזת ארון הקודש, ומגיעה היא לפרקים שלמים בספרי כתובי הקודש של ענייני בני גלות עד יהוד, וסידור עלייתה ממנה, ביסוד רוממות שיבת הגאולה ובניין הארץ, העיר והמקדש, בגדירת הפרצות החומריות ורוחניות, וברור ההתבדלות מן עמי הארצות, בהתחזקות קיום התורה ומצוותיה, וברור טהרת המשפחה הישראלית, בגידול השם האלוהי והחזרת עטרתו ליושנה בביטול יצרת עבודה זרה ובריבוי התורה והמשכתה ממקורה האלוהי, נקבעת ומתבלטת התייחדות דיבור הלשון היהודית לעומת לשון עם בעם, בעצם פיזורה טוב, אולי נסיים פעודה פשוט למרות שאני מרגיש כמו שזה מחולק פה לפסקאות, אין פסקאות, אבל אני מקווה שזה איכשהו נקודה טוב. עוד פעם, ומתוך אותם הייסורים הנוראים וזיקוקם המהותי. אז אנחנו ממשיכים פה בסדר הייסורים וזיקוקם המהותי, במה שהם ממרקים, מזקקים, חושפים את המהות הישראלית. בהגיעם לפרק ישראל המומר. פרק ישראל המומר, אומרת הגמרא שזה רב שקה. בהגיעם לפרק ישראל המומר, רב שקה, יהודי מומר היה, והוא נשלח מטעם, מי זה היה שם? סנחריב, על מנת לכבוש את ירושלים. והוא מחרף ומגדף בכוח מלכות עקום את אלוהים חי קדוש ישראל בלשונו של חזקיה מלך יהודה, שאומר כי הוא משווה את מי, האם היצילו האלוה, את כל האלוהים, את כל הארצות מידי. הוא אומר, מה אתם סומכים על אלוהים שלכם שיציל אתכם? מי מאלוהי הארצות הציל את עמו מידי? אז מחרף ומגדף בכוח מלכות העקום את אלוקים חי קדוש ישראל. ובמסגרת הביזיון הנורא הזה והייסורים של הביזיון הנורא הזה, גם באותה תקופה זה לא נבע המשבר הגדול בישראל מגודש תורני ומעודף קדושתי כידוע, אלא בימי חזקיה תמה זכות אבות. כך זו שיטת רבי יוחנן שם בגמרא בשבת, שהם חולקים שם, הם רואים מתי תמה זכות אבות. אז לפי שיטתו של רבי יוחנן, אז תמה זכות אבות באותה תקופה, עם ההידרדרות המערכת הקודש הפנימית שבישראל. ועם כל הידרדרות המערכות, יש שם בערב ההתפרקות הסופית מין הזדנקות של הכוח דווקא המשיחי, חזקיה מלך יהודה, שחשב הקדוש ברוך הוא לעשותו למשיח ואת סנחריב לגוג ומגוג, כמו שאומרת הגמרא. חובל עול מפני שמן, הוסר האיום של עולו של סנחריב מפני שמנו של חזקיה, שנעת חרב בבית המדרש במין מלחמת תרבות כנגד הידרדרות המציאות הלאומית הכללית. ובדקו ואמרו ואמר שמי שלא יעסוק בתורה ידקר, ובדקו מדן ועד בר שבע ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בדיני טהרה וטומאה. אז זוהי ההיאבקות הכשר גילוי המשיחיות של מלכות ישראל. היאבקות מישהו מוכשר לגילוי המשיחות, הוא היה מסוגל לזה בריבוי הרבצת התורה ותארתה באומה. וכמו שציטטנו, אז מתוך אותם היסורים הנוראיים וזיקוקם המהותי, בבד, בד בבד עם לאומת היסורים, אז יש פה את המלחמה, ההיאבקות של ריבוי הרבצת התורה ותארתה באומה מתוך הגורם הממלכתי המשיחי. מתוך זה מופיע הנה המירוק, הנה המדרגה, הנה הממד הנוסף שמתרוממת בו שיעור הקומה הכנסת ישראלית. אומץ הגבורה של קדושת האומה בהבלטת ערך דיבור לשונה היהודית המיוחדת. דבר אלינו ארמית ואל תדבר עברית, כך הם צועקים לו מעל החומה שם הנצורים יושבי ירושלים לרב שקה. כלומר, יש תחושה של אלבון מיוחד שמנבלים את קדושת השפה, את גאון השפה העברית, בדברי החירוף והגידוף של הבלע של של היהודי המומר הזה. אז לכל הפחות לא בעברית. מה מתבטא בהתפרצות הספונטנית הזאת של הציבוריות, של ההמוניות שם מעל חומות ירושלים? תודעת הערך העצמי שלנו כישות לאומית, תארתה, עליונותה, מובדלותה, אי יכולתה להיות בעלת זיקה אל הנבלה, אל החירוף והגידוף, אל דברי הכפירה. אומץ הגבורה של קדושת האומה, זה מה שמתגלה פה, שהקדושה זוהי עמדה נפשית קולקטיבית טבעית, והיא חסונה על מנת להתפרץ כנגד כנגד המציאות, להתפרץ באופן ספונטני כנגד המציאות המאיימת עליה, המחלפת אותה. לעומת הסתרת אותה האורה המשיחית במהלך רזי עולם וזר צדקם, בהכנת הדרך לגלות לבין האומות, בשלילה של הארמית לשון התרדמה עם קרבתה לשון התורה המתפרשת ממקור צר תורה שבארץ ישראל, הנקרא אפו בשמו של משיח. לעומת הסתרת אותה האורה המשיחית, החלק הזה של המשפט אני לא מבין, אבל בואו ננסה לפצח את הסוף, אולי על פי זה יהיה לי איזה הערה על ההתחלה. לעומת הסתרת אותה האורה המשיחית במהלך רזי עולם וזר צדקם, הסתרת אותה האורה המשיחית במהלך רזי עולם וזר צדקם, זה מובן, זה הרזי לי, רזי לי. חשב הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיה מלך יהודה למשיח ואת סנחריב לגוג ומגוג, אבל חזקיה לא אמר שירה, לא אמר שירה ולא זכור, והארץ אמרה שירה, מכנף הארץ זמירות שמענו, רזי לי רזי לי צביל הצדיק, בגד בוגדים בגדו. אז הוסתירה אותה הוראה המשיחית והיא לא התבטאה, לא יצאה אל הפועל במהלך רזי עולם וזר צדקם. אור זרוע ו התוכן האלוקי יש לו את החשבון שלו איך הוא מנהל את העולם ואיך יופיע הצדיק בסוף, דווקא מתוך גניזתו, זריעתו, או גנוז, או זרוע. ההוראה המשיחית היא נגנזת, מוסתרת ונזרעת. בהכנת הדרך, אז את המשפט הזה אני מבין, רק מה שאמרתי שאני לא מבין, אני לא מבין מה זה המילה לעומת, כי הלעומת זה מה שיאמר פה בסיפה על רבי חנינה, ולמה זה לעומת אני לא מבין. בהכנת הדרך אל הגלות לבין האומות, כי זה מה שהגמרא בפסחי אומרת, מוציא אותם למה הגלה ישראל, למה גלו ישראל לבבל, כיוון שהגלה אותם לבין האומות. אם אינני טועה, זה הגמרא שם אומרת ש למשל מלך שכעס על אשתו אמר לה לכי לבית אביך, אז מגלה אותה בראש ובראשונה לבית אביה או לבית אמה ליתר דיוק, כי לשון ארמית, לכן הם גלו בראש ובראשונה לבבל, כי ללשון זה היה לשון האם שלהם, אברהם אבינו, אז הוא דיבר ארמית, הוא בא מארם. אבל שם דווקא באה שלילה של ארמית, שהיא לשון תרדמה על פי המקובלים, לשון התרדמה, כי תרגום בגימטריית תרדמה. על אף קרבתה ללשון תורה, היא קרובה ללשון תורה, והיא לשון האם שלנו, ולכן הוגלנו לבבל. ומכל מקום, זה הכל במסגרת הזריעה. אולי זה הסבר, זה הלעומת. מכנף הארץ מאוד שמענו, צביל הצדיק צדיק, רזי לי, זאת אומרת, חשב הקדוש ברוך הוא ונעלמת מחשבתו. נזרעת מחשבתו. במסגרת מזרע המחשבה, המחשבה הזאת הולכת ומכאן ואילך נזרעת וצומחת כמעט מחשבונות אלוקיים אדירים. ובמסגרת זאת, אז גם ההדרגה ביציאה לגלות. וההדרגה היא סוף דבר הגלות, והפיץ אתכם עמים, בעמים. הסוף דבר שעם ישראל בארבע רוחות השמיים, כארבע בארבע רוחות השמיים, אז ישראל נפוצים. ומכל מקום זה לא הולך בבת אחת, אלא קודם הם מוגלים לבבל, ומתוך בבל אחר כך הולכים ומתפזרים על כל קצוות תבל, עד שאם יהיה נדחה בקצה השמיים. אז בהמשך אותה תוכנית שהיא גונזת את המהלך המשיכי, כי גם בסוף ימי בית ראשון הייתה אפשרות לסיום ההיסטוריה, אבל היא נגנזה ונדחתה, ובהתאם לכך, אז כמו שבתקופתו התגלתה גאון הלשון העברית ואבוז ללשון הארמית, אז במקביל לכך, לעומת זה, בד בבד עם זה, בהמשך הקו הזה מתגלה ההתבטאות של רבי חנינה, שהוא שר התורה שבארץ ישראל. כמו שאתם רואים פה, אז זה מה שכתוב בירושלמי, זה רבי חנינה בר חמה, שפירש לרבי יוחנן תלמידו את כל הגדות חוץ ממשלי וקהלת, ובכתובות שביקש רבו רבי יהודה הנשיא למנתו לישב בראש, ושהיה יכול להחזיר את התורה הנשכחת בפלפולו. ונקרא אף הוא בשמו של משיח, כי שם בסנהדרין, שהגמרא דנה שם, או מביאה ליקוט של עמדות שונות, של ישיבות שונות, ביחס לשמו של משיח, מה שמו של משיח? הדווי מנחם אמרו מנחם שמו, דווי שילה אמרו שילו שמו, וינאי אמרו ינון שמו, דברי חנינה אמרו חנינה שמו, וכל אחד הביא ראיה לעמדתו, ולענייננו עכשיו מה שרלוונטי, חנינה שמו. אז חנינה שמו, זאת אומרת, גם בו מתנוצץ היסוד המשיחי. ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה, ותקבלו אולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקאיה. הרמב״ם אומר ששאבתם מים וסזון ממעייני הישועה, מעייני הישועה כמו מעייני העדה, שהם הסנהדרין, והם נקראים עיני הישועה, ממעייני הישועה. וכיוון שהם היו מושיעים את נפשות תלמידיהם במה שהיו מורים אותם את הצדק, כי הצדק היא הישועה האמיתית. ועל כן כל ראשי הישיבות האלה, כל ישיבה היא תוכה שהרבי שלה הוא המשיח, והיא לא טועה. כי התוכן המשיחי ההולך הוא מעורר את היסוד הכללי, את היסוד הפנימי, היסוד הנשמתי, שלעולם הוא יסוד הצדק, כוכבה של ירושלים. כך מזכיר את זה גם שם הרמב״ם, מאחר שאנחנו פה בערב שבת של יום ירושלים, אז נדרוש בכבוד אכסניה שלנו, ברוך השם. על כל פנים, היסוד המשיחי כמו שהוא נחשב להיות אצל חזקיה מלך יהודה, הוא ממשיך לתת את רישומו, בכל ענקי יחידי הדורות, שהם כולם בבחינת משיחים. ורבי חנינה גם הוא מהם, והוא זה שמברר את ערכה של העברית לעומת הארמית, כי הוא זה שמברר את העמדה הזאת מפני מה הגלם לבבל, משום שקרובה לשונם ללשון עברית. משל למלך שהזכרנו מקודם, חשוב לי לבית בית אביך, בית אמך, לשון אמך. זאת אומרת שיש פה איזו מחשבה אלוקית שבאה לרקח ולהדריג את מהלך הקבורה הישראלית בחוץ לארץ בתהליך זריעתה. ומתוך מזרע האורה המשיחית ואור הזרוע לצדיק, אז יתברר שמה שיצא בסיכומו של דבר מהזרע, כמו משל הזרע של הכוזרי, שסוף דבר יתגלה שמה שנראה כמוות וכקבורה, אז ילך ויצמח דוד עדיך מרת הצמיח, והזרע הזה ילך ויופיע עד ש יתגלה כעץ עם פריו, והעץ כולו אחד, והתוכן האחדותי האוניברסלי המשיחי יתגלה לעתיד לבוא. ומכל מקום, במהלך הזה, ושוב אני אומר, אז פירוש המילה לעומת שלא הבנתי אותה בהתחלה, עכשיו אני חושב פירושה זה לא כנגד אלא במקביל לזה, בד בבד, בהתאם לקו הזה. זו הפרשנות שאני מציע. אז באה שלילה של הארמית לשון תרדמה, כי זה לשון עונש, לשם אנחנו גולים, לשם אנחנו מגורשים, לשם אנחנו מתרגמים, לשם אנחנו נרדמים. אבל היא קרובה ללשון התורה, והיא מבודלת מלשון העברית. והנה, יש מתבררת מערכת היחסים שבינינו ובין החוציות הזאת שמתבטאת בעימות הזה שבין העברית לבין הארמית. הנה לשון קרובה זו נזכרת בתורה עצמה בשתי מילים שהן אחת בלשון קודשה, תופסת עם קומה בפסוק שלם בהופעת דבר השם בפנייה כלפי חוץ על ידי הנביא אשר מן הכהנים, אשר אחרי תקופת נבואת החזון של בן הכרך שראה את המלך באי במצא הספר תורה בבית השם על ידי הכהונה בימי המלכות העוסקת בתשובה ומוכנה כבר לגלות עם גניזת ארון הקודש, ומגיעה היא לפרקים שלמים מספרי כתובי הקודש של ענייני בני גלות עד יהוד וסידור עלייתה ממנה. זה מה שניסינו לומר פה ברגעים האחרונים, ומה ש זה לשון עונש, זה למה הגלה אותנו לבבל, מסביר לנו רבי חנינה, משום שמלך שכעס על אשתו אמר לה לכי לבית אמך, בית אביך, בית אמך, משום שלשונם קרובה ללשון התורה. אבל זה שאנחנו מגורשים שם ללשון הזאת, וזה ודאי זה אלבון לנו, אבל זה אלבון מרוכח בתהליך החשבון האלוקי הזורע את הצדק המשיחי. אז זה הסדר שלאט לאט מתפורר את האומה אל קבר הגלות שלה ואל מזרע החיים שלה. לא? זה שלילת הארמית. כי אתה לא חושב שהמציאות הזאת היא חיובית, שאנחנו מגורשים אל שפת הארמית. זה דבר שהוא, עליו אנחנו מתאבלים בתשעה באב, אתה מבין? זה לא דבר חיובי המאורע הזה. דבר שלילי שיש לנו קשר לארמית. ומכל מקום, היא באה בצורה כזאת שהיא קרובה עם קרבתה ללשון תורה. השלילה של הארמית, הבירור שהמציאות שלנו במציאות ארמית, במציאות מפני מה הגלה את ישראל לבין האומות והגלה אותם בבל. הגלה אותם בבל, זה מסביר לך את מסגרת העונש, מסגרת המוות של עם ישראל, איך הוא בא בצורה של תרדמה. פה לא כתוב, אני יודע, אבל זה בהמשך. אז אולי זה מה שהרצידה מסביר, לעומת הסתרת אותה הוראה המשיכית במהלך הזה עולם, זה רצידקה. הרעיון הזה של רזילי צבי לצדיק, שמכנף הארץ נראות שמענו, זה בא להגיד לך את הרעיון שהארץ אומרת שירה. איך הארץ תגיד שירה? איך הארץ אומרת שירה? על ידי שאומרת רזילי, רזילי, במציאות הארץ. שם דברים נקברים, ושם גם יש מציאות שמה שנראה לך כקבורה, באמת זה זריעה. אז שם יש איזה רז שהוא בולע את המציאות, ועם כל הריקבון והאסון שבעניין, הולך פה מחשבה ארוכה מאוד ומצמיחה את צמח דוד עבדך. וזהו החשבון, וזה חשבון רזי, חשבון פנימי. וכשאתה תופס את הקו הזה, אז תראה שזה המשך הקו שמצביע עליו רבי חנינה ברוחו המשיחית, כי גם הוא עסוק בתוכן המשיחי ועסוק בשלבי הגלות של עם ישראל בהצבעה על יסוד של השפה. הוא מודע למציאות של השפה, זה תודעה למציאות של תודעה. זאת, זה תודעה במציאות התודעה הלאומית. זה הבנת חשיבות השפה, תשומת לב למדרגות של השפה, זה רק בנפשות כאלה שהעניינים הכלליים הם מעסיקים אותם. כי אין שפה לאדם הפרטי. והתחושה הזאת של מדרגי השפה וההבחנה בהם שעם ישראל עובר בהם, ומסביר פה את השלבים, זה הכל מתאים לאישיות הזאת. והוא מצביע לנו על מה שהתרחש פה. וזה המשך הקו שסורטט שם בלשון חז"ל, הסבירו לנו את הפסוקים הנעלמים שם בישעיה, כנף הארץ, נראות שמענו, צביל הצדיק, צביל הצדיק, על מה זה נאמר? כיוון שלא אמר שירה, הארץ אמר שירה, איזה שירה זו השירה. זאת אומרת, התפיסה הכוללת של כל מה שמתרחש פה בחשבון אלוקי נורא, רזי, שהולך ובונה את המהלך אל הצדק במהלך ארוך מאוד, שרבי חנינה הוא חלק מסרטוט הקו הזה, על אף שמפרידים בין השלבים האלה זה 800 שנה. הוא לא תרגם, הוא הצביע על המציאות של עם ישראל. הוא זה שאומר את המאמר הזה שם בפסחים, מפני מה הגלה אותם לבבל, משום שמלך שכעס על אשתו אמר לה לכי לבית אביך, והלשון שם קרובה ללשון העברית. אבל זה בעל האמירה הזאת, אם אני לא טועה, אבל אם אני זוכר נכון, אז זה אמירתו, זה גם הקשר. זה קצת מוכח גם ממה שכתוב פה. מבחינת הדרך אל הגלות לבין האומות, תסתכל, זה בפסחים פייזיין הזה, באה השלילה של הארמית לשון התרדמה, עם קרבתה ללשון התורה. מי מציין את השלילה הזאת? המתפרשת ממקור, השלילה הזאת של הארמית מתפרשת ממקור רבי חנינה, שהוא שר התורה. השלילה של הארמית בהכנת הדרך אל הגלות לבין האומות, הפירוש של העניין הזה, זה נעשה על ידי שר התורה שבארץ ישראל.
זה הפירוש הרעיוני.
נכון. לא הבנתי. אני חושב שהמאה 109 שלי זה לא המאה 109 שלך. המאה 109 שלי, מה כתוב? מה כתוב במאה 109 שלך? תשאיר, לא קשור. א', אני חושב שבסוגריים זה הצדיקים שהוציאו לאור את הזה, זה לא ה... אני חושב שזה לא הרב ציודה, א' וב', גם אם זה הרב ציודה, לא קשור. לכן זה בסוגריים, אתה מבין? זה דרך אגב. מה זה קשור עכשיו שהוא פירש לרבי יוחנן תלמידו כל הגדות חוץ ממשלי וקהלת? לא. לא, לא, לא. לא, לא, ההערה הזאת בלבלה אותך, בלבלה אותך. עוד פעם, תעזוב את ההערה. הוא רצה משהו, היה אומר, רצה את התוכן של הרע, היה כותב, שים לב לגוף המאמר. זה, לא יודע למה הכניס את זה פה. יכול להיות, זה כן, אז זה נכון. הנה, אתה רואה, כל התורה כולה, גם הגדה, גם הלכה, גם הקיצור, שר התורה של ארץ ישראל, זה הקשר. הביטוי שר התורה זה בירושלמי ובמציע, שם הוא קרוי שר התורה, ויתכן ששם זה מצוין, שם זה מצוין שהוא שר התורה, אז הוא מפרש לו את כל הגדות חוץ ממשלב כהלת שהוא לא. ובכתובות, שם כתוב, תראה, שהוא התכוון להיות החנין הישב בראש. הבן הקדוש מת, אז ככה הוא אומר. ושהיה יכול להחזיר אותו, אפילו היה נשאר בסדר. טוב. כן, עכשיו, הרב ציודה בעצמו עושה חשבון לעומתי, של החשבון השוואתי, שבין העברית והארמית, ביחס העברית והארמית, ואיך שהולכת הארמית ומחלחלת לתוך הקודש, או איך מדרדר הקודש עד ממשק עם הארמית. והנה לשון קרובה זו, א', כל הכבוד, ללשון הזו, לשון שקרובה ללשון עברית, אז אתם מבינים, היו כל מיני יהודים ש... הרב ציודה אני חושב, לא זוכר, לא בטוח, אבל אולי שם במזמור יוצאת למדינת ישראל, אולי בהזדמנויות אחרות, בקיצור, לא יודע איפה, אבל שמעתי את זה ממנו לא פעם, היה מזכיר קצת ב... קצת במשהו, כאל מתבטאים, הקדושה, כן, כן, זה כן שם במזמור יוצאת למדינת ישראל. הוא צוחק שם על, זאת אומרת, מספר שבא הרב שרשוב, שאז היה בחור בישיבה, הוא בא מהצבא, וכך הוא הגיע לחתונה שלו. והוא התחתן עם מדי צבא, ורומו שם גבות, היו גורמים ירושלמיים פה, שזה לא מצא חן ביניהם, הפרק הזה שהוא. אז הרב ציודה אמר, נו, יש כאלה שאומרים, שיידיש, לשון הקודש, כן, כן, ודאי, בהחלט, התקדשה, התקדשה. כי כל הצדיקים השתמשו ביידיש, נו, אם יידיש זה קדוש, אז מדי הצבא הם ודאי קדושים. זה הטון של... לא רוצה להגיד שזה לא קדוש, אבל אתם אמרתם שזה קדוש, אז זה בטח, אם זה קדוש, זה בטח קדוש. אז על אותו משקל, גם פה, אם יידיש זה קדוש, ארמית זה מתי קדוש, הפעם זה כבר בלי... כי התורה, הנה, עובדה שמופיע ארמית בתורת משה. אמנם מה שבעברית זה אחדות, רק מתורגם לארמית זה הופך להיות שניות. מה שבעברית זו מילה אחת, בארמית זה שתי מילים. בעברית זה גלעד, ובארמית זה יגר סעדותה. שניים. אבל הנה, התורה עצמה, תורת האלוקים, תורת משה, דוברת ארמית. מכניסה את הארמית בתוך הקודש. והנה לשון קרובה זו, וזו קרבתה, ואין ספק. אז אין ספק. יש בה עצם קרבתה. מי שקרוב למלך, אז הוא מקורב למלך, זה מדרגה בפני עצמה. אז אני אזכרת בתורה עצמה בשתי מילים שאין אחת בלשון קודשה של התורה. בלשון קודשה זה אחד, ובארמית היא שניים. הנה, בלשון הנביאים, תופסתי מקומה בפסוק שלם בהופעת דבר השם בפנייה כלפי חוץ על ידי נביא אשר מן הכהנים. החולשה של הרב צידה פה, בכל התיאורים שלו תמיד, יש לו רומן עם הכהנים, כבר שמנו לב לזה, נכון? הוא כמו... זאת אומרת, זה חולשה של הרב צידה. החולשה של הקדש ברוך הוא, זאת אומרת, זה פשוט... זה הסדר. זה הסדר. הדברים... הם מופיעים דרך כהנים. למה על ידי הכהנים? כי הכהנים זה הגרעין, זה לבת החיים הפנימית, הגרעין הגזעי, הטבעי של ממלכת הכהנים והגוי הקדוש. מה שנכון בסגולת הנשמה הכללית של האומה, מתבחן יותר בממשות הגזעית, המשפחתית, של המשפחה הזאת, שהיא הישראליות שבישראלים. ועל כן מהלכים ישראלים שבישראלים, הם מופיעים, זה הסדר האלוקי, מופיעים בסדר מיוחד של כהונה. שוב, כי כשהקודש יורד לחול, יורדת האחדות לשניות. שוב, הקודש יורד לחול, אז הוא יורד מן האחדות לשניות. ושים לב שזה פשוט סדר המציאותי. תרגום כנראה מדויק של המילה האחת בעברית, גלעד בארמית, זה שני מילים. וככה זה מופיע בתורה. ובתורה בוודאות אין מקריות. אז שים לב לסדר האלוקי המופלא הזה, איך זה מתאים. והנה עוד סדר אלוקי מופלא, זה מה שהרב צידה מעמיד אותנו עליו עכשיו. בתורה ישנה מילה אחת, כלומר שניים, אבל כאשר ישנה כבר פנייה של דבר השם החוצה, וזה לא תורה אלא זה נבואה, זה לא תורת משה, אלא דברי ירמיה. ודברי ירמיה, כפי שהוא מדבר, אל בני הגלות, ששאלו אותו מה לעשות אל מול הלועגים לנו, מתריסים עלינו, תוקפים אותנו רוחנית. עכשיו מופיע פסוק בירמיה, קדנה תמרון להום, אלקה, אלה, ארקה ושמיה, לא עבדו, יעבדו מדחות שמיה אילון. פסוק שלם. פסוק שלם מופיע בנבואה, בדבר השם, אבל צריך לראות את הקונסטלציה. דבר השם מופיע בארמית, בקונטקסט של העם שכבר הוא צריך לקבל הדרכות באינטראקציה עם החוץ לארץ שלו. זה בפנייה כלפי חוץ על ידי הנביא אשר מן הכהנים. זה הנביא אשר מן הכהנים, לא אומר שקוראים לרמיהו, אבל הנביא של הגזעיות העברית שלנו, ודבר השם בא, תופס את מקומה, הלשון הקרובה הזאת, בפסוק שלם, בפנייה כלפי חוץ. וזאת... הכשירו את המציאות הגלותית, התרדמתית הזאת שהולכת ועוטפת את הקודש וקוברת וזורעת אותו במזרע האורה המשיחית במזרה של של מהלך רזי עולם וזרע צדקם. אז המציאות הזאת של דבר השם המופיעה בארמית על ידי הנביא אשר מן הכהנים, הכשיר את זה שלבים דלקמן, אשר אחרי תקופת נבואת החזון של בן הכרך שראה את המלך, ירמיהו הוא כבר אחרי ישעיהו. כבר הנבואה היא לא נבואת חזון, שלפי שיטתו של הרב צבי יהודה זו הנבואה העליונה ביותר. יש שם 10 לשונות של נבואה, אומר המדרש, יש שם במדרש עצמו כמה גרסאות וכמה פירושים, והרב צבי יהודה מדבר על, הוא לא היה מזכיר את המדרש הזה, אבל הוא היה, פעמים רבות שמעתי ממנו שהוא אומר שהחזון זה המדרגה העליונה ביותר של הנבואה. יש שיטות חולקות שאומרות בדיוק להפך, אבל הרב צבי יהודה אומר, אז זה כך, וזה מה שאומר חזון ישעיהו בן אמוץ. בישעיהו אין ספק שהוא מגדולי הנביאים, יש איזה קונקורנציה, איזה הקבלה בינו ובין משה. משה אמר האזינו השמיים ותשמע הארץ, וישעיהו אמר שמעו שמיים והאזיני ארץ. כל פנים יש איזה הקבלה, והוא בן הכרך לעומת יחזקאל שהוא בן הכפר, שהוא עוד רואה את המלך, ותיאור מעשה מרכבה שלו לעומת תיאור מעשה המרכבה של יחזקאל על נהר כבר שם בחוץ לארץ. וירמיהו בתווך שם, אבל כבר ישנה נדידה מהמציאות של תקופת נבואת החזון של בן הכרך שראה את המלך, וגם בא הופעת דבר השם בפנייה כלפי חוץ על ידי הנביא אשר מן הכהנים, בא היא בהימצא ספר התורה בבית השם על ידי הכהונה, בימי המלכות העוסקת בתשובה ומוכנה כבר לגלות עם גניזת ארון הקודש. פה מדובר על יושיהו, שהוא מצד אחד הגדול בבעלי התשובה, מצד שני הוא במציאות של כבר על חזור של הוודאות של ההתכוננות של השילוח לגלות, והסערה הגדולה שחש המלך וחש האומה כתוצאה מזה, שנמצא ספר התורה, כנראה נמצא אחרי שאחז אביו יחז את דלתות בית המדרש, והושבתה בתקופה מאוד משמעותית כל קשר של ישראל לתורה ולעבודה, והנה חזרו אל בית המקדש ומצאו את ספר התורה שהיה שם בית המקדש, ספרו של משה, וכשפתחו אז הוא היה פתוח ישלח שאותך ואת מלכך ששמת עליך אל גוי רחוק. בקיצור, היה שם פסוק שם פרשת התוכחה, וזה היה הורגש כדבר השם, שזה הדבר הראשון שנפל, שם נמצא הספר פתוח, ושם זה היה המסר שהמלכות הזאת, יושיהו לקח את זה בזעזוע מאוד עמוק. כי הנה הנה, כי זהו, דבר השם של תורת משה שב ונותן את רישומו בתודעה של המציאות האקטואלית, שלב יודע מרת נפשו, וידעו הדור וידע המלך של הדור שפסוק מתאים להם והם מתאימים לפסוק. אז היא עוסקת בתשובה, אבל יושיהו היה צדיק ודורה היו ראשיים, ולא עזר, לא עזר צדיקותו של אותו צדיק, ומוכנה כבר המלכות אל הגלות עם גניזת ארון הקודש. ויושיהו הוא זה שגם גונז את ארון הקודש, הוא זה מאחר שזה כבר ברור לו ומנוי וגמור שכך יהיה, אז הוא רוצה להציל הצלה פרוטה של כל פחות את קודש קודשים, את ארון הברית ולוחות ספר תורה של תורת משה שבו, אז הוא גונז אותה כדי ש כאשר יחרב המקדש זה לא ייפול בידי האויב. אז הנה כבר מתחילים להרוז אל הגלות, ואז בא הפסוק הזה המיועד לחזק את עמדתם של יושבי הגלות בעמדתם הגלותית בלשון גלותית, ודבר השם בעצמו כבר מדבר בשפת ארמית בפסוק שלם. אז שוב, הנה לשון קרובה זו שבתורה היא נזכרת בשתי מילים, הנה הלשון הקרובה הזאת תופסת מקומה בפסוק שלם בנבואה. ומגיעה היא לשון קרובה זו לפרקים שלמים בספרי כתובי הקודש של ענייני בני גלות עד יהוד וסידור עלייתה ממנה. בכתובים עד כאן דיברנו על התורה ועל הנביאים, אבל כיוון שאנחנו מגיעים אל הכתובים, שם כבר מסתרת לשון ארמית על מרחבי פרקים שלמים בספרי נחמיה, עזרא, נחמיה, דניאל, עד רבה, היא כבר לא ברור מה הרוב מבחינה כמותית, עברית או ארמית. מגיעה לפרקים שלמים בספרי כתובי הקודש, לא הנבואה, לא התורה, אלא כתובים, כתובי הקודש של ענייני גלותא די יהוד, בני גלותא די יהוד וסידור עלייתה ממנה עזרא ונחמיה. כן, באה היא הופעת דבר השם, הופעת דבר השם בפנייה כלפי חוץ על ידי הנביא אשר מן הכהנים, באה היא הופעת דבר השם בהימצא ספר תורה ואת השם על ידי הכהונה במלכות עוסק בתשובה. כן, היה צריך לשאול את הרב צידה. לפני יציאת בבל על ידי עזרא, שהוא היה שתינתן תורה על ידו, אבל אתה אומר זה לא ראיה, כי הוא לא באמת מדבר על עזרא, אלא הוא מדבר על יציאת מצרים, שבצאת יעקב ובצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, אז עם שפת לשון אחר שאינו לשון הקודש. זה לפני יציאת בבל על ידי עזרא, שראו ישתן תורה על ידו ועל פי שנו את הנדרה. קודם דור משה וניתנה התורה וכתבה משנה לכל גווניה. אז, אבל כשהוא ידבר על עזרה, אז הוא לא ידבר על עזרה. זאת אומרת, כשהוא... קיצור, זה... אין במה שאני מדבר פה, הוא היה נגדך. אתה צודק, אתה עדיין צודק. אז מה אנחנו חושבים? מה פשר הנטייה הזאת לכתוב בסגנון הזה, ולא הצבעה? כי הדמויות הפרטיות לא מעניינות אותנו, אולי. כי זה לא הנקודה. אנחנו עסוקים פה עכשיו בחיי העולם שבחיי השעה. ובמסגרת זאת, אז לא המציאות הפרטית, אלא המציאות הקווית, וממילא המציאות התפקודית. התפקיד, הערכה, שישנם דמויות, אז מה הם עושים במסגרת הפעולה, במסגרת הקו הכללי שהולך ונמתח? אז פונקציות מתמלאות. אז לכן לא נזכרים פה השמות. ואברהם, יצחק ויעקב, אתה שואל אם כך, אז גם שהם לא יזכרו. גם שם לא נזכר אברהם, יצחק ויעקב. לא, לא, כן, לא מדובר על אברהם, יצחק. מתכונן ביעקב. אבל, כן, לא, הנה. ברכת אברהם, זה לא מדובר על אברהם. ברכת אברהם מתייחד אל זרעו של יצחק בבית של יעקב. הם כולם תמיד. דרך אגב, הנושא הוא הברכה והזרע והבית. אולי זה תירוץ פשוט, אחר, עד שאני מתחכם, מה שמיכאי אומר, אולי זה יותר יפה. היא, שים לב, הרב מושפע מרוח המקרא, גם המקרא יש לו נטייה כזאת. טוב, אמר על יבוא ושאל אותנו, ויסביר למה איש לוי, בת לוי, למה שמות נעלמים. כמובן, לכל יש להתבונן, ויתכן שמה שאמרתי, הסברתי במופשט, זה הטעם הפנימי, אבל... זה סגנון מקראי, אלמנט מקראי. טוב, ביסוד רוממות שיבת הגאולה ובניין הארץ העיר במקדש בגדירת הפרצות החומריות ורוחניות וברור ההתבדלות מן עמי הארצות בהתחזקות קיום התורה ומצוותיה וברור טהרת המשפחה הישראלית בגידול השם האלוהי והחזרת עטרתו ליושנה בביטול יצרת עבודה זרה ובריבוי התורה והמשרתה ממקורה האלוהי נקבעת ומתבלטת התייחדות דיבור הלשון היהודית לעומת לשון עם ועם. איפה נקבעת ומתבלטת התייחדות דיבור הלשון היהודית לעומת לשון עם ועם? בנחמיה י"ג. אז זה הנושא שלנו עכשיו, זה נחמיה. מה כתוב שם? אני לא זוכר. נחמיה י"ג. גם בימים ראיתי את היהודים הושיבו נשים אשדודיות, עמוניות, מואביות, ובניהם חצי מדבר אשדודית, ואינם מכירים לדבר יהודית, וחלשון עם בעם, ועריב עמם, ועקללם, ועקם מהם אנשים בהם ראתם, ואשביהם באלוהים, אם תתנו בנותיכם לבניהם, ואם תסתו מבנותיכם, מבנותיהם לבניכם ולכם, וכו'. על כל פנים, במסגרת המפעל הכללי של עזרה הוא נחמיה, נחמיה או עזרה. שמה המפעל שלהם? סידור עלייתה מהגלות, ביסוד רוממות שיבת הגאולה ובניין הארץ, העיר והמקדש. אנחנו נבנה את חומת ירושלים ולא נהיה עוד לחרפה. בגדירת הפרצות, שהוא סובר בחומה, בחומות, אשר הם מפורצים, שהוא עסוק שם בגדירת הפרצות, הקמת גדר ביהודה, החומריות והרוחניות, מכל הבעיות שהיה שם לשווה הגולה, חללי השבתות ונושאי נשים נוכריות ובוגדים בנשותיהם, והבירור של היבדלות מן עמי הארצות, והריב עמהם והכלליהם, בהתחזקות קיום התורה ומצוותיה ובירור טהרת המשפחה הישראלית. כל זה, זה מסגרת המפעל שעוסקים בו עזרא ונחמיה עם להקות היוחסין, של עשרה יוחסין, של הממזירים והחורים והשתוקים והסופים והגירים וכל הפסולת של הקהל הבבלית שהייתה לגרעין הציוני שעלה פה לארץ. אז שם צריך הרבה ברורים בכל הדברים האלה. בגידול השם האלוהי והחזרת עטרתו ליושנה, הם מאנשי כנסת הגדולה החזירו עטרה ליושנה, ויקראו בשם השם הגדול, מלמד שגידלו בשם המפורש. זאת אומרת, זה במסגרת הפעולה הרוחנית האדירה של עזרא ונחמיה, אז מבררים את המגמה, מעוררים את הרוח, גידלו בשם המפורש, מרוממים את התודעות האמוניות של החברה אל הגבהים האבסולוטיים, הכלליים היותר מקיפים של כל היש, ובזאת עסוקים בהחזרת העטרה ליושנה, שהם הם גבורותיו, הם נוראותיו. בד בבד עם ביטול יצרת עבודה זרה, זה גם כן ממפעלם של אנשי כנסת הגדולה שעזרא ונחמיה הם מהדורות הראשיים שם. ובירבו את תורה ומצחתם עם קורא אלוהי, העמידו, הם אמרו שלושה דברים, הבאו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. ככה הם מבטלים את יצר לעבודה זרה, וככה הם מתעלים את כל האנרגיות האדירות של הרוחניות הנבואית אל הלמדנות, אל קדושת הפרט, אל בניין הדת, אל בניין המתינות וריבוי התורה והמשכתם עם קורא האלוהי. משה קיבל תורה מסיני, ונשרה ליהושע, וישוע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, ומשם הם ממשיכים את דבר השם של סיני בשלושה דברים. ושם, במסגרת המפעל הזה, גם נקבעת ומתבלטת ההתייחדות דיבור הלשון היהודית לעומת לשון עם ועם. זה שעת נפש, יש לו נחמיה, איזה מין צורה יש לה, ליהודים האלה. מדברים אשדודית, המונית, ולא יודעים לדבר עברי, יהודית, ואיזה מציאות יש להם, בריב עימה. במסגרת הניסיון שלו לאושש אותם, לרומם אותם ממצולת הבלבולים שהם ירדו אליהם בגלות. טוב, אני מציע שנעצור פה, כי אני גם שאני עכשיו שוטף את העין קדימה, אז באמת פה עכשיו הוא יעבור אל אסתר, מגילת אסתר. אז אסתר מרדכי, אז נשאיר את זה לעזרת השם שבוע הבא, אחרי כבודה של ירושלים. שבת שלום.